Ei, ei, tudo bem?
Ken,
Yuffie. Teu ovo. Zangão.
Kamazman Berer.
Loze. Calma, che. Aquilo blues nem outro tá. Rega. Yuffie. Hina. Mazal. Uau. Mas rega, tinha que sanjar nesse. אוקיי, בעצם זה היה מטרת כל הקנייה בחול, מה שעשיתי עכשיו.
מה זה?
המכשיר הזה הוא לא רק משדר שמשדר לפה, הוא גם מקליט בתוכו, באיכות מאוד גבוהה, שלא מאפשרת נגיד, כמו שאת אומרת, כזה שיש יותר מדי רעש וזה מגיע לפיק, לא מאפשר את זה. אז כאילו, יש גיבוי פה, וזה גם מקליט עכשיו.
מצוין.
טוב, יוצאים ל... דרך.
יש לך איך לכתוב?
כן, תמיד, יש לי עט. טוב, אני מתחיל. שלום לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות ל"על מה נדבר?" שיחות עם אנשים. פרק אולי ראשון, אולי ניסיוני, אולי התחלה של משהו. והיום אני נפגש עם עילית זך. ארגנטינאית, אשת משפחה, סבתא, קיבוצניקית לשעבר, דוקטור לחינוך, מרצה ומדריכה, חובבת ים, שירה, ריקוד ויצירה, אופת עוגיות החמאה המצליחות בעולם, ובמקרה גם אימא שלי. שלום, אימא.
שלום, וואו, איזו הגדרה. זהו, כבר אני מתרגשת מאוד מאוד, גם מהתארים. לשמוע את זה מקולך, זה גם יש לזה.
אולי חסרים כמה, אבל אנחנו נשלים אותם תוך כדי הליכה.
כן.
אז בא לי להסביר לך, וככה גם יהיה בהיר, מה בעצם הרעיון של המפגשים המוקלטים האלה. על מה נדבר? שיחות עם אנשים. זה שיחות עם אנשים שהם לא בהכרח תחת כותרת של נושא ספציפי או ז'אנר ספציפי, ומתוקף כך גם לא בהכרח ידוע לאן השיחה שלנו תלך. אנחנו לא מדברים על משהו אחד או משהו אחר. אנחנו פשוט משוחחים. מה שכן, כחלק מרעיון הפורמט ככה לסמוך על האינטואיציה של מה שקורה, יש פה סלסלה עם פתקים, ובהם יש נושאים שהיו נראים לי רלוונטיים. ואם נמצא את עצמנו חסרי מילים,
לא נראה לי.
אז אפשר בדיוק, אז אפשר לשלוף מפה. לא, בגדול הרעיון הוא להשתמש בדבר הזה, זה יהיה. אבל בפרק איתך פשוט עלה לי רעיון השבוע, אז אני עשיתי את זה בכל מקרה, אבל נראה לי שאנחנו לא נשתמש בזה. אז אני רוצה
בסדר.
להגיד לך מה חשבתי.
יאללה.
השבוע ציינת
יאו.
50 שנה לעלייתך ארצה מארגנטינה.
אבל לא אמרת אם מותר לבכות.
מתחילים בבכי
כן, ומתקדמים משם,
ומשם
כן,
עולים
כבר נחנקת.
ומסיימים בבכי.
כן.
אז באיזה תאריך?
30 לשלישי, 75.
ה-57 הוא בגלל תאריך הלידה.
נכון.
אז 30 למרץ 75 עלית ארצה, ובאמת ציינת 50 שנה לעלייתך השבוע. ואני חשבתי שזה יכול להיות נחמד שזה יהיה הנושא שלנו, שגם הוא כמובן מרובד ומגוון, אבל זה נראה לי כמו כותרת, נכון, לא הבאנו לך,
יש
תכף,
לי
הנה,
פה,
תכף
יש לי
נביא
פה.
לך, טישו.
זהו, הפתעת אותי, וטוב שכך, כי יש לי מלן
ברור.
נושאים. כן.
אז אני אשאל בתור התחלה, את עלית באיזה גיל?
אני נוהגת לשקר ולהגיד 18, אבל האמת היא שהייתי 17. זה עוד לא הייתי בת 18. זאת אומרת, זה ממש, בראייה של היום, זה נראה לי פשוט מדהים מצד אחד. אני שמחה להגיד שאני שמחה על עלייתי, גם בימים קשים אלה. זה נכון שזה מורכב אצלי, שונה מחלק מהאנשים שעלו איתי ארצה, שבסופו של דבר כל מה שיש לי היום, כל האוצר שזה המשפחה, התאפשר על עצם זה שעליתי ארצה. אז יש לזה מורכבות ושמחה אחרת, אבל גם ככה אני מאוד שמחה על הצעד הזה. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בחיי. זה...
כאילו בא לי לשאול עוד לפני הרקע ולפני מה היה ומה הוביל, היום בממש כמעט ראייה אסוציאטיבית, את חושבת על העלייה ארצה, מה את עכשיו זה הצעד משמעותי או מה שהוביל לכל מה שיש לך היום, מה עולה, איזה מילים עולות או מה נוכח כרגע מתוך הציון דרך הזו של 50 שנה על הרגע הזה?
הכי גדול זה שינוי. זה אני חושבת שזה חלק מה-DNA שלי, שאני חייבת, כמה שזה נראה אולי מוזר, כי אני נשואה ליובלי כבר, זה לא, אין הרבה שינויים, אבל בתוך חיי אני חושבת שזה שינוי. זה לא להבין ברגע שאני מרגישה את הצורך בשינוי, לא להבין שזה הולך לקרות ולהרגיש פשוט בלבול ואי נוחות, ובסופו של דבר להבין שמה שאני צריכה זה איזשהו שינוי. ועלייה זה שינוי הכי משמעותי, הכי גדול של חיי, שאני לא הייתי מודעת לו אולי עד הסוף, וזה היופי, שזה חלק מהשינוי, זה ללכת אל הלא נודע, שזה חלק. אני נוהגת ללכת לאיבוד בכבישים, לפעמים בכוונה קצת, לנסות דרכים חדשות, ואני צריכה את זה כל הזמן, כל הזמן, יחד עם איזושהי שגרה מאוד, אני גם אשת שגרה. זאת אומרת, אני מקווה שזה ברור,
כן.
איך זה הדברים הולכים ביחד. אבל כן, שגרה מאוד, ורצון אז, שזה גיליתי לאחרונה, לאחרונה זה, בוא נגיד, בשני העשורים האחרונים, שאני מאוד אוהבת אנשים. אני אוהבת, זה עושה לי כל כך טוב להכיר, לשמור על הקיים, לשמור על חברויות, לשמור על ולהיפרד ממה שלא מתאים לי כבר, שזה עם הרבה כאב, וכל הזמן להתחדש בעניין הזה.
כן.
זה פעם הבן שלי גיא פעם שאמרת לי שאני עולה שאני אוהבת לעלות לאוטובוס, כי אני עושה איזה חקר אנתרופולוגי. וזה הולך איתי, כן. האמירות, אל תשוויץ, אבל הרבה דברים שאתה אומר לי הולכים איתי. וזה אכן ככה, אני בסקרנות. אז כן, אז העלייה, אם אני חוזרת, וזה יפה שאני זוכרת מאיפה זה התחיל, זה שינוי, זה היכרות, ולהיות כל הזמן כמו ילד קטן, שאני כל כך מכירה את הסקרנות הטבעית, אם לא מדכאים אותה, שיש לי ילדים, וכן, ולא לדעת לאן אני הולכת.
זה מעניין החיבור של צעד כל כך משמעותי, משנה חיים, מעצב אישיות, לסקרנות ושינוי. היה מעניין אולי לשמוע מה היית עונה לאורך ה-50 השנים האחרונות, זאת אומרת, את ההדהוד של מה הצעד הזה מסמל עבורך. אבל זה אנחנו לא נדע. אז אני חוזר רגע ללפני, ילדות בארגנטינה, בבואנוס איירס. מה זה, בואי נתמקד נגיד בגיל הנאורים, בשנים שהובילו להחלטה הזאת, לצעד הזה. מי את? איך נראים החיים?
אז אני גדלה במשפחה עם חוקים מאוד ברורים, גם חוקים איך אמא מתנהגת, איך אבא מתנהג, קשיחות מאוד גדולה בתוך המשפחה, עם איזשהו מסלול שמגיל 5 מכירים ביכולותיי, שזה משהו שאני גם מבינה אותו היום בהקשר של הקשר עם אחותי, אבל בגיל 5 מכירים ביכולותיי ומעמידים אותי באיזשהו אתגר. אין שום סיבה שאני לא אתחיל כיתה א' בגיל 5. ואני מתחילה גיל 5 בבית ספר הממשלתי, ורואים כי טוב, ואז מתחילה בבית ספר היהודי שנה אחרי זה. אבל יש איזושהי בעיה שאני צריך לאזן את הכיתות האלה. ולכן בקיץ אחד, שאני זוכרת תמונות וזוכרת רגעים של קשיים, אני הולכת למורה כל הקיץ ארגנטינאי ללמוד כדי לקפוץ כיתה.
ובעצם למדת בשני בתי ספר.
למדתי כל חיי, עד שעליתי ארצה. המסלול שלי זה בבוקר ללכת לבית ספר ממשלתי, עם הסביבה הארגנטינאית, נוצרית, עם כאלה, עם ילדה בכיתה שהברכיים שלה משופשפות, ואז אני מבינה שהיא קבוע, היא מתפללת, ולכן הברכיים שלה, ובפסח לא לאכול את הלחמניה שחילקו בבית ספר, ואחר הצהריים בבית ספר היהודי, סופי שבוע במועדון בחיי חברה יהודית, בעצם הכל היה מסודר כזה. עכשיו, בקפיצה הזאת של לעלות לכיתה ב', היה איזשהו קטע שאני זוכרת את הקושי החברתי. אני זוכרת שלא מצאתי את עצמי, וגם ישבתי בשורה האחרונה עם עוד מישהי בלתי נסבלת. זה מה שאני זוכרת. כאילו, היא לא הייתה לי למשענת או משהו. כנראה שהיא הייתה מנודה חברתית, אבל גם אני לא הכרתי אף אחד, וזה לקח לי זמן. אבל תמיד הבית ספר היהודי זה היה הבית, הרבה יותר מהבית ספר הממשלתי בבוקר.
וחוץ מזה גם הייתה את התנועה.
חוץ מזה הייתה את התנועה ששמה שישי אחר הצהריים ושבת, ואז נשאר ראשון למשפחה, ואני חושבת ששישי לא, היה לנו. היה לנו שבת, וכן, מפגשים, וטלפונים לא דרך הבית לקבוע בימי ראשון להיפגש עם חברות וזה, הכל זה מהחברה היהודית.
כן.
שזה בית ספר ביסודי, בית ספר יהודי, ותנועה. אז זה לא היה תנועה, זה היה מועדון.
כן.
בגיל הנאורים זה הפך להיות התנועה שהיינו מצורפים לשומר הצעיר.
ובגיל הנאורים, ספרי קצת על המשפחה, או הקשר שלך עם המשפחה בגיל הנאורים.
טוב, אבל אם אני מעריכה במשהו, אז אתה אומר לי, כן?
לא.
טוב. טוב, גיל הנאורים מתחיל בזה
רק נציין שאם מדי פעם נשמעים קולות שתייה, זה בגלל שאנחנו פה שותים מטה, משקה דרום אמריקאי מסורתי, ולכן זה חלק מההוויה של השיחה.
כן, אז בשנים, יש באיזשהו שלב שאני, אפרופו, אני עכשיו שמה לב, כן? זה קורה לי, ואני עושה תנועה עם הידיים. בסוף היסודי, אני הולכת לתנועה, אני הולכת למועדון שהיה בבית ספר היהודי, כי שם מתאספת הקהילה ושם רוב הפעילויות, ומשהו מתחיל להרגיש לי שלא, זה לא זה. זה מאוד ממוקד ספורט, זה מאוד ממוקד, לא יודעת, זה לא עונה על הצרכים. כיום אני יכולה להגיד שזה אחד מהשינויים הגדולים. אני מתחילה את התיכון היהודי, שיש לי, שאחד הדברים הכי טובים שם לפני העלייה, עשיתי בגרות בבית ספר יהודי, וזה נתן לי הרבה אקרדיטציה לפה לארץ ללימודים. אבל אני חוזרת לאותה נקודה, אני פוגשת בשנה הראשונה של התיכון היהודי, אני פוגשת שני אנשים חדשים. וואו, כל אחד מספר, וזה כמובן מעניין אותי, ואני פוגשת שם את חברתי סילביה פרייגרוד, היום גרה ב... לא בלהבים, משהו ליד, לא חשוב. והיא מציעה לי לבוא למועדון שלה. ואני שם לא רוצה, שוב, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ואני במקביל מתחילה ללכת למועדון הזה ולתנועה, מה שזה התחיל להיות התנועה עם סילביה. זה במקום אחר. אנשים אחרים. מאוד מעניין אותי שם כל מה שקורה. וכן, אני לאט לאט נפרדת מאותו מועדון של הבית ספר היהודי, ועוברת. זה מתחיל להיות כמו מועדון באותו סגנון, אבל יש שם איזושהי ראייה יותר של שיח... של שיח של ערכים, עקרונות, שמאל, מה זה שמאל, ארגנטינאי, מה זה להיות מעורבים במה שקורה במדינה. ויום אחד מגיע איזה בחור, נקרא לזה, איזה איש ששינה את חיינו, ממועדון שלישי, הוא בא להציע לנו להצטרף אליהם, ואנחנו כגוש אחד חלק פרשו, כי זה כבר התחיל להיות משהו הרבה יותר עקרוני, הרבה יותר נקרא לזה מיליטנטי, לטוב ולרע. אנחנו כולנו עוברים לשם, ומשם מועדון ביאליק, מצורפים לשומר הצעיר, משם אנחנו מתחילים ללמוד מרקסיזם ומה זה ומה קורה במציאות הארגנטינאית הנוראית טוב זה מבחינת המסגרת אני כמובן כמו איזה
ואיפה המשפחה פה
זהו כמו קודם כל, הכל מתחיל להיות, כאילו, תומכים בכל הדברים שאני עושה, אבל מתחילים לצאת עד יותר מאוחר, ואבא שלי היה מאוד מאוד קשה עם הנושא הזה של איך אני חוזרת, מי מלווה אותי, ולמזלי, הייתי, אני חושבת, אפשר לשאול את החברים שלי, הייתי מאוד נחמדה, מאוד... לא יודעת איך להשתמש במילה המדויקת, אבל היו כאלה שהיו מוכנים ללוות אותי. אבל זה היה מאמץ.
כן.
כי אני גרתי רחוק מכולם. אז להגיע בארגנטינה של אותם השנים ללוות אותי, שבן ילווה אותי הביתה, ואחר כך יצטרך לחזור באוטובוסים לבן, זה כבר היה משהו ממש מסוכן. כיום אני מבינה את זה. כיום אני יכולה להגיד, אבא שלי פחדו בצדק. הוא היה קשה בצדק. אבל בכל זאת הצלחתי לסדר אותו לא מעט פעמים עם שקרים. שזה לא אומר שאני לא פחדתי. אני פחדתי פחד מוות בהפגנות הארגנטינאיות. אני פחדתי פחד מוות גם כי ידענו שאנחנו צריכים לפחד, והיו לנו כל מיני שיטות איך לדעת שכולם יצאו מההפגנות בסדר. אבל הבית מתחיל להבין שאני מדברת על המציאות הארגנטינאית, אני מתווכחת עם אבא שלי, אבל מתווכחת, ואימא שלי עד היום יודעת, ב-94, יודעת לספר שהיא לא זוכרת ויכוחים של מישהו עם אבא שלי, כמו שאני ידעתי להתווכח. שזה בא קצת מהסיפור הזה של קצת לא להבין. בסדר? הייתי אולי 16-17, בסדר? בטיפה לא להבין את הסכנות, טיפה לא להבין, אבל אני יודעת להגיד שהיום שאני רואה את הסוסים בהפגנות, ואני רואה את התנהגות המשטרה, הגוף שלי זוכר ויש לי סימנים. אז הבית מתחיל להיות קצת, אני כמובן מתרחקת מאוד מאחותי, כי היא לא מבינה. היא לא מבינה את המציאות, היא לא מבינה. ויחד עם זה היא זאת שסוללת לי את כל הקשיים במשפחה, והיא יודעת להזכיר לי את זה עד היום, למרות שהיא לא צעירה.
היא סוללת מה?
היא סוללת את הרבה מאוד דרכים. זאת אומרת, תכף זה יישמע מאוד מצחיק. ללבוש גרביונים ולא ללבוש את הגרביים עד הברך, זה שלב.
כן.
צריך לקבל אישור. כי גרביונים זה סוג של זנות.
כן.
בסדר? להגיע בשעה מאוחרת, זה אי נלחמת.
אז היא סוללת כי היא עוברת את זה לפנייך.
כי היא עוברת את זה לפניי, ויחד עם זה יש שם איזה חור כאילו, היא נפגשת עם אנשים למסיבות ריקודים ולאיזה, ואני נפגשת עם אנשים לשוחח על מרקסיזם.
כן.
אז יש איזה משהו שאני יודעת להגיד שגם כיום יש אנשים שאומרים שאני מדברת, גם אבא אומר את זה, שהרבה פעמים אני מדברת במין זלזול וחוסר הערכה. לרוב אני טוענת שזה לא, אני חושבת שזה לא, אבל כנראה יש משהו בזה. אני מתחילה להיות מה זה פלצנית, מה זה חושבת שאף אחד חוץ מהחבר'ה של הגרעין שלנו ושל זה, ושיש רק דרך אחת וצריך לעלות ארצה.
הרעיון הזה, מאיפה הוא מגיע? מאיפה הוא מגיע לנערה בת 16-17 לראש?
מתוך הלימודים שניהלנו בתנועה, בתנועה היו לנו איך נקרא לזה, כל מיני סדנאות,
כן.
סוג של סדנאות, ימים שלמים שאנחנו גם היינו צריכים לצורך העניין לקרוא ספרים או מאמרים שחלקם אני חושבת שהיו מדפיסים לנו, אבל כן, כמה היה צריך להחזיק ספר, שהוא גם אסור שיהיה בבית, כי אם נכנסים הביתה ורואים ספר כזה, זה יש הוכחות, זה היה גזר דין מוות. זאת אומרת, זה לא היה רק לסכן את עצמי. אז יש כל מיני דרכים איפה מחזיקים את זה, להסתיר. ועם מריו, בעלי הראשון, יש גם, התאמנו גם על, על להיות עם כלים, כלי הגנה.
כן.
זאת אומרת...
תגידי במשפט למי שלא יודע מה זה, מה השלטון בארגנטינה באותם ימים.
השלטון בארגנטינה בסופו של דבר, רק הבנתי כשהייתי כבר בארץ, באותם השנים ישנה החונטה, והחונטה ופשוט יום אחד מתחילים לעצור את כל מי שהיה רשום באיזה ספר טלפונים, קשור למישהו שהיה בשמאל, לסמון, למונטונרוס, ל, 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 לכל מיני שמאל, צ'גברה וכל ה, כל הידע הזה, שזה מקיף כמעט את, הרבה מאוד ארצות בדרום אמריקה, מתחילים להגיע לבתים, לעצור אנשים, כשהמשפחות מתקשרים למשטרה, אומרים כן, 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 אנחנו זה, ומתברר שזה המשטרה עצרה את כולם. בסופו של דבר אנשים עברו עינויים, ודור שלם לא, כמעט שלא קיים בארגנטינה. זה סיפור בפני עצמו, שהעוצמה של זה, רק ידענו שזה אחרי, וזה חוזר למה שקרה לי במשפחה. אבא שלי יום אחד אמר לי, תקשיבי, התחילו לחטוף אנשים, וזה היה משהו ידוע, כן, במקביל. חוטפים אנשים ומבקשים כסף. אני בעל שלושה מפעלים. אין לי מזומן. זאת אומרת, ואת צריכה להבין את זה. אני זוכרת את השיחה, ואני זוכרת בעצם גם את הפחד, כשאני יורדת לבד מהאוטובוס, שזה חצי רחוב ללכת עד הבית, אבל החצי רחוב הזה, זה פשוט לא ללכת קרוב לבתים, כי היה ידוע שיכלו מתוך הבית לחטוף, ולהגיע וגם להתפלל, אני לא יודעת ממה פחדתי יותר. מזה שאבא שלי יהיה ער ויגלה מה השעה, שלא עמדתי בשעה, או להיות זה פשוט, זה פחד גם באוטובוס, להסתכל על כולם כאילו כולם חשודים, כולם הולכים לחטוף אותי, זה... זאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה.
כן.
מאוד קשה. ובתוך הבית אני כבר מתחילה לשתף, כי זה חלק מהמשימה בתנועה, להתחיל לשתף שהפתרון לעם היהודי, יש פתרון אחד. זה לעלות ארצה, זה לעלות לקיבוץ, כי רק החברה הקיבוצית יכולה להביא לשינוי בעולם. זאת אומרת, זה שני דברים.
כן.
אבא שלי הכי קפיטליסט, בעלי מפעלים, בעלי איזה...
גדלת בעיר גם.
מה?
גדלת בעיר.
כן, וזאת עיר, וזה... אבל אני חוזרת להתחלה, הנושא של שינוי. זאת אומרת, אני לא יכולה לבדוק מה הכי קסם לי בנושא של קיבוץ. זאת אומרת, אם ה... שינוי בשיטת חיים הזאת, או בעצם באמת האידיאולוגיה השיתופית נקרא לזה. אבל ככה, בתנועה ועם כל החברה זה לדבר שפה אחת, שמה המשימה שלנו, וכשאני מדברת על משימה שלנו זה להתחיל לדבר על קופה משותפת וכל אחד, ומצד שני להתחיל, זה סיר לחץ הבית.
זהו, מהרגע שיש החלטה, את אוכלת את הרגע שהודעת להם באופן רשמי? זאת אומרת, מעבר ל...
לא.
זה הערך שאני תומכת בו, זה הרעיון שאני... זאת אומרת, היה רגע שבו בישרת להם כנראה.
כנראה, אני לא זוכרת את זה, אבל זה הלך ככה ש... אנחנו היינו העלייה הראשונה שעלינו במטוס. כל העליות הקודמות, חבר'ה מהגרעין, סילביה מירושלים, שהגרעין הקודם שלנו, הם עלו באונייה. ויום אחד אבא שלי אומר לי, תגידי לי, מה זה הדבר הזה? כל שבת, כל ראשון, את נוסעת לנמל להיפרד מחבר'ה שעולים ארצה. עכשיו צריך להבין משהו מבחינת הקהילה היהודית. האנשים של ההורים של אותם אנשים של שנמצאים בתנועה איתי, ההורים שלי מתחילים גם להיפגש איתם ולהכיר אותם. דרך זה שזה מוכר תכשיטן ואפשר ללכת. אני לא בדיוק זוכרת את ה... איך זה נרקם? יכול להיות שאני אשאל אם אולי חלק מהחברות זוכרות. אבל זה מתחיל להיות מין משהו כזה שאבא שלי היה חד, והוא קלט הרבה יותר מאמא שלי, שזה הולך לקרות. אמא שלי כרגיל נכנסה למין עוד מצב של דיכאון שזה הולך להיות. הקשר שלי עם אמא שלי היה מצוין. חשבתי שהוא מצוין, בואי נגיד ככה. אבל אני לקחתי על עצמי המון מלהיות אמא שלה, והרבה נאמר על זה דברים. והעלייה ארצה שלי זה מקבל גם סוג של בגידה, כאילו אני בוגדת בה.
כן.
ואני זוכרת שאבא שלי באיזשהו שלב אמר לי, אל תדאגי, אני מסדר שתוכלי לעלות ארצה. כאילו הוא מטפל בה.
כן.
בעניין הזה שהיא מתפרקת.
אז הוא תמך בך?
הוא תמך בי. הוא בסופו של דבר תמך בי, ותמך בי בצורה כמו שאני... יואו, לא אמרת לי שאני אחר כך ארגיש כל כך מפורקת אחרי השיחה הזאת.
אני לא ידעתי על מה אנחנו מדברים.
סתם. עוד פעם? מה היה?
דיברנו על התמיכה של סבא.
סבא באיזשהו שלב מבין שאם הוא לא יכול איתי, אם הוא לא יכול... עם ההתנגדות, הוא חייב
להצטרף,
להתגייס. כן. להצטרף ולהתגייס.
כדי ואז... מה? כדי לא לאבד אותך? כדי לא...
כן, כן, מין משהו כזה. כן. הוא מבין את זה. הוא כמובן לא דיבר בשפה רגשית.
כן.
כן. אבל כן. ולמשל, הקבוצה... רוצה לעשות איזשהו חופש באיזה עיר קיץ, הוא מעלה את כולם לקמיונטה, מה זה קמיונטה? קמיונטה זה טנדר.
כן.
שלא היו חוקים, אז אפשר להושיב בטנדר הפתוח, פתוח בחלק האחורי, ישבנו מיליונים, אני לא זוכרת. והוא מסיע אותנו.
כן.
הוא מסיע אותנו, כמובן הוא נמצא איתנו. הוא ואימא שלי.
ככה הוא משליח.
בסדר? כאילו... והוא מתחיל להיות כזה, אין בעיה, לא יש טנדר, הוא מסיע, הוא מביא, הוא זה. גם את הארגזים בסופו של דבר לעלייה, לעונייה שהיה צריך לשלוח, הוא...
אז אני רגע נגע בארגזים, וזה היה מה שרציתי לשאול. בוא נגיד שבוע לפני, כמה ימים לפני, מה את אורזת? זכור לך איזה חפץ או איזה משהו שהיה משמעותי?
כן, אנחנו קודם כל, הדבר הזה הוא מאוד מסודר. אנחנו מקבלים מי שיהיו המדריכים שלנו בקיבוץ, הם עושים לנו רשימה של מה שצריך להביא. אז אני אדלג טיפה על זה שאני לא יודעת איך הבנתי את זה. אני פשוט, אולי אני צריכה שמישהו יעשה לי או איזה דמיון מודרך, או איזה, איך קוראים לזה, היפנוזה,
כן.
להיזכר בדברים. אבל אני יום אחד מוצאת את עצמי נשואה, זה ברור, כאילו, לא, אני אהבתי את מריו, אבל זה באמת ככה. זאת אומרת, אני מוצאת את עצמי בסיטואציה, זה ברור שיש מתח ולחץ ופשוט מצב בלתי אפשרי, שאני לא נמצאת בבית, אני נמצאת בבית עם מריו, שבסדר, כאילו, אבל אני לא בשלה, אני לא זה, אני לא כלום, אני לא כלום, כאילו, עם קושי אמיתי. אבל עם משהו שאני רוצה שזה יקרה. עכשיו, אני זוכרת, מסדרת את
רגע, את גרת עם מריו?
גרתי עם מריו.
לפני העלייה.
לפני העלייה, איזה חודש.
אתם התחתנתם. הייתם שניכם בני 17, הוא היה יותר גדול?
כן, מריו היה הרבה יותר גדול.
הרבה יותר גדול. עד בת 17.
אני בת 17, אני חושבת, היותר גדול זה 21, 22.
לא, בסדר. אבל הוא גדול ממך, אתם מתחתנים. עוברים לגור ביחד למשך חודש.
רגע, משיגים איזה בית של מישהו, כי הרי מה זה, 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 זה מצחיק. כאילו.
והחתונה, זאת אומרת, אני זה מזוהה לי כצעד שהיה גם כדי להרגיע את סבא וסבתא.
כן, אבל בגלל זה, באופן הכי טבעי, בשיחה בינינו, אמרתי, כן, זה, צריך לי ללחוץ על זה. אני אומרת, מצאתי את עצמי יום אחד, כי זה המון דברים.
כן, ברור.
זה במקביל ככה. אני צריכה לעשות מבחנים, אני צריכה לעשות בגרויות לבית ספר היהודי. לא בתאריכים שכולם עושים. לבד אני עושה בגרויות. בסדר?
כן.
ואני צריכה לעבור את הכל, כי אני צריכה לצאת עם בגרות. אני למדתי כל השנים, כאילו, למה לא להגיע עם הבגרות?
כן.
אז זה הולך. אני לומדת לבגרויות, אני מתכוננת לחתונה, שזה אומר, סמלה וזה, ומי יהיה, ומי מזה, וזה, וכאילו לא מבטרים על שום דבר שרוצים שזה יהיה בתאריך. אני זוכרת את העניין הזה, שאני רוצה שאנחנו נהיה הראשונים שמתחתנים מכל החבורה.
כן.
כי כולם מתחתנים. בסדר?
אוקיי.
אז אני אמרתי, אני מעדיפה להיות הראשונה. כאילו, יאללה, כאילו זה הרי אחר כך.
נסיים עם זה.
לא, זה יהיה אותם האנשים.
כן.
ושהמסיבה יהיה, וואו.
שזה יהיה חדשני, לחבורה.
כן, שזה יהיה הראשונה, שלכולם יהיה כוח לרקוד, וזה 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 וזה. אז זה גם את זה. וגם הדברים שהסוכנות והתנועה ובית קמה מבקשים. בסדר? עכשיו,
וכל זה בגיל 17.
כל זה בגיל 17. אני מתמודדת עם כל הדברים. סוגריים, אני אגיד שפעם שהייתי בטיפול, הבנתי עד כמה אצלי האינטנסיביות זה חלק מהדם שזורם. זאת אומרת, תמיד הייתי,
אני לא יודע על מה את מדברת.
אז לגבי הדברים, אני זוכרת כמה הרגשתי בחילה כל פעם שבסלון בלסטרה, בבית של ההורים, היו ערימות של בגדים. ולחץ של אמא שלי שאת זה כדאי לך לקחת וזה, אחד הדברים המצחיקים, זה ש מה שלא רציתי, אז איכשהו הסתרתי בארון, כדי שאמא שלי, יאללה, תניחי לי, אני, שתחשוב שלקחתי, אבל הסתרתי את זה. ובנסיעה הראשונה היא חשבה שאני שכחתי, אז היא הביאה לי את זה. אבל...
אז כמה אורזים בכלל?
אז אורזים חלק לאונייה, שזה מגיע אחרי... כן, ארגזים, היו לנו ארגזים שהיו משותפים לכמה באונייה, שזה הגיע איזה 3-4 חודשים אחרי שהגענו, והיו לנו מזוודות לתקופה הראשונה.
כן.
לתקופה הראשונה עד שמגיעים. אז שום דבר מהחפצים לא שמורים אצלי. ואני כזאת ששומרת חפצים. אבל אני אציין ככה, כשמריו ואני נפרדנו, וזה היו גירושים לא פשוטים מבחינתי, עם המון רגשות אשם, היום אני יכולה להגיד כמה דברים נוראיים עשיתי. אבל הריב שלנו היה על תמונות. וזה כל כך סמלי שזה ואנחנו כשאנחנו נפגשים ומדברים על הנושא, אנחנו צוחקים על זה. לחשוב על זה שזה אפשר להדפיס עוד פעם.
כן.
אבל אז לא. זה לא היה דבר כזה פשוט. ואיך מחלקים את התמונות המשותפות? כי כל התקופה הראשונה, אז ביקרנו המון אצל המשפחה שלו בארץ, אז חפצים, אז דברים שאני זוכרת מהאריזות, זה להבין שזה עוד נשאר אצלי, שכשאני צריכה להכין מזוודה, פשוט רע לי. גם אם זה לחוץ לארץ, לבילוי, אבא יכול להכין את ה... זה, כבר יש לו את הכל מסודר, והוא לוחץ
עליי. מה זה מסודר? יש פה, חודש לפני כבר יש פה מזוודה פתוחה, כשאתם מתעסים לחול.
נכון, מהצד של אבא.
מהצד של אבא.
ואני, כאילו, שוב, זה קשה, כי אנשים אומרים, וואי, איזה אומץ יש לך, איזה כוח יש לך, לא, זה מלווה בהמון פחדים, ובהמון, אבל כאילו יחד עם זה, אני חייבת לעשות את זה.
כן.
אז אני רוצה לשים קצת פרופורציה בדברים. כמעט כל האנשים החשובים בחיי עולים איתי ארצה. ויש איזה רוח של אתגר, זה שם הגרעין שלנו, אתגר, של אתגר, של וואי, אנחנו הולכים לעשות את הדבר הכי נכון בחיים, הכי משמעותי בחיים שלנו, וישראל מחכה לנו. אני תמיד אומרת, ההרגשה הייתה שישראל לא יכולה בלעדינו, וזה המשבר הראשון. כאילו, אנחנו חייבים להגיע. אז נכון, ישנה המשפחה, אבל כמו כל צעיר, המשפחה הופך להיות משהו משני. לי זה ברור שאני יכולה להסתדר בלי זה. אני לא האמנתי אז בגעגועים, והאמת היא שהסתדרתי עם זה מאוד טוב, עם הגעגועים. גם לדברים מאוד מוחשיים כמו הקפה, שמתחילים לשלוח לנו את הקפה המסוים הזה, כי אי אפשר בלי הקפה הזה, ועד ללפגוש את ההורים שלי ואת אחותי וזה. זאת אומרת, במציאות, כל האנשים הכי קרובים והכי מדברים את השפה שלי, יהיו בישראל. ואז זה נותן המון כוח.
כן.
אם דיברתי קודם על זה שישראל לא יכלו בלעדינו...
איך היה לגעת באדמת ארץ ישראל?
30/3/75. 50 בבוקר, בבוקר, אני מתעוררת, אני אפילו לא זוכרת איך נראה, איך נראה החדר והמיטה. אני מתעוררת.
רגע, אתם הגעתם בטיסה לא ישירה.
לא ישירה. אז נתחיל איזה משהו קודם.
אז יש כמה טיסות? שתי טיסות? שלוש טיסות?
יש לנו טיסה לאירופה, כי אנחנו רצינו לטייל באירופה.
יפה לכם.
כאילו, וואלה. זה לא היה תקופה כמו של הישראלים, של הטיול לפני צבא וכל זה, אבל וואי, אנחנו עולים בפעם הראשונה.
הטיול הוא לרוב אחרי צבא, אבל
בסדר. אחרי צבא, נכון. צודק. אנחנו מגיעים לאירופה, סוחרים רכב, אנחנו הגענו בכמה נגלות.
כן.
ומטיילים באירופה.
בדרך לישראל עוצרים, איפה עצרתם באירופה?
עושים באירופה, עוצרים באירופה, רבים באירופה.
רבים באירופה.
כאילו, כמעט על כל דבר. אם צריך לפנות ימינה, אם שואלים, אם לא שואלים, יש שני נהגים.
זה נורא מעניין בדרך לעשות עלייה, לעצור לטיול באירופה, יש איזה... איפה טיילתם?
לא, זה פשוט... טיילנו באיטליה, ואני... גם זה לא זוכרת, אני זוכרת רק את הריבים.
אבל כמה זמן?
20 יום.
מה, זה ממש טיול.
ממש טיול.
רגע, הסוכנות הרשתה
לכם... לא, אנחנו הוספנו כסף.
אוקיי, עשיתם טיול, ואז כאילו מבחינת הסוכנות היה תאריך שאתם מגיעים בו.
כן.
אוקיי.
והגענו לארץ. נעזוב את זה לפעם אחרת.
הדרך מנתב"ג לאן? אתם ידעתם לאן אתם הולכים?
כן.
קיבוץ בית קמה.
קיבוץ בית קמה. בקיבוץ בית קמה כבר היה גרעין קודם. והם מחכים לנו, והם הכל. הם הופכים להיות אבא ואמא בשבילנו.
כן.
אבל קמים בבוקר וחמסים. והראש שלי, אני אומרת, כאילו, אי אפשר להבין מה קורה. הראש מתפוצץ, הראש מתפוצץ. ואני זוכרת, אבל חינוך ארגנטינאי טוב, על המדרכה של הקיבוץ, כל מי שעובר מולנו, אני אומרת שלום, ומי שנמצא לידי ארגנטינאי עונה שלום, כי אף ישראלי לא מתייחס, אף קיבוצניק. כאילו אפילו לא בנחמדות, למען להיות נחמד. זה המשבר הראשון שבעצם לא כל כך חיכו לנו. והסיפור השני זה שחברת גרעין שמקבלת אותי ביום הראשון בחדר האוכל, היא אומרת לי, בואי, תעשי כמוני, תקחי כמוני. אז אני לוקחת כמוה.
במגש.
במגש, בצלחת, בסכום.
גם דברים שאת לא אוהבת.
ואז אתה מכיר את הסיפור.
לא, אני איתך.
וכשאנחנו מתיישבות בחדר האוכל, היא עם המגש שלה, אני עם המגש שלי, ועוד מיליונים כמוני, אבל כל אחד היה לו מישהו צמוד, והיא אומרת לי, אבל מה, את לא אוהבת? אני אומרת לה, לא. אז היא אומרת, למה לקחת? כי את אמרת לי, תעשי כמוני, אז... בסדר, זה הופך להיות קצת כמו ילדה קטנה.
אז הייתה התאקלמות לא רק למדינה חדשה, אלא גם לקיבוץ, שכמסגרת חיים בפני עצמה זה דבר לא פעוט.
כן.
איך זה היה?
זאת הייתה הרפתקה נפלאה. קודם כל, מהר מאוד, אני אציין שהיינו צריכים לחכות לחלק השני של הגרעין, כדי ללכת לאולפן, כל אחד ברמה שלו, ואני הייתי ברמה גבוהה, כי סיימתי את הזה,
כי למדת בעצם, כי ידעת.
כי למדתי עברית, וגם אם הייתי אומרת, אנו הולכים לחדר האוכל, אז הבינו ש... ומהר מאוד הבנתי שאני צריכה להגיד, אנחנו הולכים, ולא אנו, בשפה התנכית. אבל... קודם כל, יש לי גינה. יש לי שטח. בשלב ראשון עבדתי בנוי, וזה היה כיף לא נורמלי. אנשים לא הבינו איך אני יכולה לעבוד עם אותו אחד שאני הייתי צריכה להעיר אותו, ללכת להעיר אותו בבוקר, כי היה לו קושי בלהתעורר. הוא היה אחראי עליי, אבל כאילו אני הלכתי, הערתי, הייתי מחכה בחוץ עד שהוא יתעורר, מצחצח שיניים וכל הדברים ככה. אבל נותנים לי מהר מאוד איזה טרקטורון קטן עם מרסס מאחורה, ואני נוסעת לי להנעתי, והמרסס פתוח, וזה נופל הכל, וכל אני ידעתי להסתובב אחר כך בקיבוץ ולראות באיזה אזורים הכל צהוב בגלל ש...
שריססת.
וחלק אני עובדת עם, גם בגידולי התפוחי אדמה, כאילו, אני לא רציתי להיכנס ולעבוד בבתי ילדים. אבל מהר מאוד אחר כך, כן, אז התקופה הזאת, לעבוד, יש מסגרת מאוד ברורה, איך עובדים, ואנחנו קבוצה, יושבים כולנו ביחד בחדר האוכל, אוכלים כולם ביחד, זה כיף לא נורמלי. כאילו, מישהו מגלה לנו איזה פטנט על בארוחת ערב יש גבינה צהובה לפעמים, ואז שמים אותה בתוך מים רותחים, והיא הופכת להיות...
גבינה מותחת.
כן, ואנחנו עושים... יש הוואי והיכרות, ויש מועדון, ושם אפשר ללכת לשחק או לישיבה, ומתחילים את האינטריגות בתוך הגרעין. שמתחילים להיות...
וגם מזיכרוני, כמו שאמרת, על הנושא של השלום בשביל, יש גם התייחסות של הצברים ביחס
כן,
ל...
כן. אנחנו, גרעין. כאילו, הדבר מאוד מאוד מפריע לי. אני חושבת שהפריע לי יותר ממה שיתר חברי הגרעין, כי אני נורא רציתי להיות ישראלית.
כן.
וזה לא סתם שאני היחידה שהחלפתי שם.
זהו, רציתי לשאול גם על זה. מה שמך המקורי?
אלסה.
אלסה מה?
אלסה סוסנה רבקינס.
אוקיי. ושמך היום?
שמך אילית זך. כאילו...
ומתי החלטת להחליף?
קודם כל, בתקופה הזאת של לרצות להיות ישראלית ולא נותנים לי. כאילו, חלק מהחלום שלי, אני חושבת שאולי זה גם היה חלק ממה שלא עשיתי שום מאמץ להסתדר עם מריו. כאילו, אני מבינה שאני רוצה, וואלה, להרוס את הכל ולבנות מחדש. כאילו, אי אפשר לתקן שום דבר. אני לא רוצה להיות...